תחשוב, אתה נכנס לתוך חדר אחד גדול, כל בני ערובה ישנים על הרצפה, זה כבר חצות, המחבלים מסתובבים ביניהם עם נשק, עכשיו, הם לא לובשים מדים, ואתה צועק לכולם במגפון, כולם נשכב בעברית ובאנגלית, ופתאום קופץ אחד בשמחה, כי הוא קולט שצהל הגיע, ואז יורים עליו, ואז מסתבר שהוא בעצם בן ערובה.
מה היית עושה, למשל, מול חמאס של היום, מה שנשאר ממנו ברצועת עזה? אתה מכיר מסעים ומתנים, אתה מכיר סיטואציות של בני ערובה, של חטופים? היית עושה שם עכשיו משהו אחרת, לגשת לחמאס? אבנר אברהם עבד בשירות המוסד למעלה משלושה עשורים, והיה שליח של מדינת ישראל. בגיל 19 הוא לקח טיסת מסוק לבירות ששינתה את חייו. הוא השתתף במבצעי מוסד ונחשב מומחה לענייני מבצעי מוסד. הוא לקח את המסקנות שהסיק משם במשך כל חייו, הוא נותן הרצאות, אפילו לחש באוזנם של ראשי ממשלה. הוא איש מאוד עסוק ונותן הרצאות בארץ ובעולם, אבל הוא הסכים להיות איתנו כאן היום בפודקאסט הביטחוניסטים. שלום אבנר.
שלום אור.
עם כל תודה שבאת. אנחנו שמחים לארח אותך פה איתנו. אני חושב שהדבר הראשון שהצופה ירצה לשאול את עצמו, איך בן אדם מגיע להיות בשירות המוסד, ואיך הם הגיעו אליך? בעצם, מתי הבנת שאתה הולך להיות חלק מכל החוויה הזאת?
אם אנחנו מסתכלים על העבר, המוסד היה מפרסם מודעות דרושים, ועל ידי, בדרך הזו בעצם היה לוחד אנשים לשירותיו, מזכיר את הבריטים שפרסמו תשבצים, ומי שידע לפתור את התשבצים הללו, לקחו אותו לפצח את האניגמה. אבל אני בגיל 19, באמצע קורס קצינים, בהמתנה לבה"ד 1, מכיוון שאני דובר ערבית ועיראקי במוצאי, אז החליטו לקחת אותי, סיפחו אותי למעשה למוסד לחודש ימים, והמסוק שחלף על פני בירות נחת סמוך לג'וניה, 15 קילומטר צפונית, שם היה המטה של המוסד, יחד עם המטה של הפלנגות, של הנוצרים בלבנון, ושם הייתי, שם שהייתי, עשיתי דברים שונים, פעולות שונות, מעין סוג של point of contact למערכות צהליות, אם זה לפוצץ מכוניות תופת מרחוק. והמפגש הזה, המרתק, שם אגב חגגו לי יום הולדת 20, הוביל אותי בסוף להתקבל למוסד, ויומיים אחרי הבקום, אחרי שאני כבר סגן צעיר, אני מתחיל לעבוד במוסד בגיל 22, בסרונה. היו למוסד כל מיני מבנים כאלה בתוך בסיסים שהקומה השנייה היא של המוסד, ושם התחלתי, עד גיל 50, 28 שנה בשירות המדינה, מעל 10 שנים, מעל 50 מדינות.
זאת אומרת, אתה חווית את מדינת ישראל מהעיניים של המוסד, אפשר להגיד, וליווית את המדינה הזאת כל כך הרבה שנים קריטיות. איך מגיעים להיות יותר טובים בזה? כי אתה בטוח נהיית יותר משופשף עם השנים, אבל אתה התחלת ב, אני מניח, עשו לך קצת מבדקים, קצת מבחנים, הם דיברו איתך יותר מדי, רצו לבחון איך אתה מגיב, נכון?
בוודאי, תהליך הקליטה הוא יכול להגיע לכדי שנה, אבל צריך לזכור, אנחנו כולנו מדברים על דמות כמו ג'יימס בונד, צריך לזכור שיש מעט ג'יימס בונדים במוסד, ויש מאות ורבים שמקיפים אותם ותומכים בהם. אז מי שראה סרטי ג'יימס בונד, יש דמות שנקראת קיו, זה שממציא המצאות ונדרש להגיע לכל מיני מדבריות באמצע ה-nowhere ולהפעיל את הציוד וללמד את האנשים. אז חלק מהזמן עשיתי דברים כאלה, ובחלקים אחרים היו לי חלקים יותר גלויים שליוויתי ראשי ממשלה במסעותיהם. הייתי איש המוסד היחידי במשלחת. לא ידעו בדיוק העיתונאים מי אני ומה אני, אבל אני הייתי שם. וזה הביא אותי גם לפני כמעט 30 שנה להיות עם יצחק רבין, ממש שבועיים לפני הרצח הייתי איתו בניו יורק. טסנו אגב בטיסת אל על רגילה, והקברנית אומר, הנוסעים מתבקשים להישאר במקומותיהם, עד שראש הממשלה והפמליה ירדו מהמטוס. וגם הייתי בקמפ דיוויד עם אהוד ברק, זאת אומרת, המון המון דברים, צמתים, אבל תחושה של, אתה תורם למדינה, אתה, אין לך מושג איך נראה תלוש השכר שלך, אתה מקבל שכר טוב, ובמילואים, כרב סרן כבר במילואים, אמרתי להם, אני אמנם נוסע המון, אבל אני מוכן לעזור מה שתרצו, אמרו בוא תהיה קצין נפגעים. אמרתי, זה שדופק על הדלתות, אני לא מוכן להיות. אמרו לו, אתה תטפל במשפחות, ומעל 10 שנים במילואים, אני ליוויתי משפחות, והייתי פוגש אותם, וזה אפילו חרג מעבר לימי המילואים, הייתי בא לאירועים שלהם.
כלומר, על להיות, לשמור על קשר עם, עם המשפחות מאחורי כן, אנשי המוסד.
אחרי שהאהבה כבר יורד, כן. והתקשורת כבר לא מתעניינת בהם.
כן. זה מאוד חשוב. נכון, באמת יש מעטפת, אתה הרגשת את זה? כמה המעטפת הזאת חשובה?
לא רק שהיא חשובה, זה נתן לי פרופורציה לחיים. אתה מגיע למשפחה שאיבדה את הבן שלהם באסון המסוקים, והייתה להם מסעדה, ואורחים פתאום לא באים למסעדה שלהם, והעסק מפסיק לעבוד, והם שניהם בבית, החיים שלהם נעצרים. לכן גם הנושא הזה שהוא מאוד מפותח בצבא, אבל פחות בגורמים אחרים, הידיעה, מאוד חשוב לדעת, להביא את הידיעה בצורה הנכונה והתומכת, ולצערי, אנחנו רואים עכשיו במלחמת חרבות ברזל, שבתקשורת כבר מתחילים להריץ ידיעות ותמונות, ונפלו חיילים, ויש פצועים, ויש מסוקים, וזה דבר נורא. זה דבר נורא שמשפחות צריכות לגלות שיקיריהן פצועים, או שמישהו נפל, ואתה פתאום רואה בטלגרם שקרוב משפחה שלך נפל. זה קטע קשה.
כן, זה גם קטע שלא היה פעם, צריך לומר. כל הטלגרם, רשתות חברתיות, זה לא רץ כל כך מהר.
נכון.
ואתה בעצם רואה, נסה רגע להקיש מהיום למה שאתה ראית ב-30-40 שנה האחרונות. בעצם, המלחמה הזאת שינתה הכל. והמוסד נתפס פה דווקא, לא הייתי אומר מספר אחת בסדר החשיבות, במה שבבעלי התפקידים, הצהל נתפס כמספר אחד כמובן, בעזה, בלבנון, בדו שומרון, והשבא כמובן מסייע לצהל, איזה זירות מאוד קרובות, אבל יש פרסומים, ישראל פועלת בכל רחבי המזרח התיכון.
המוסד פועל ברחבי העולם.
המוסד פועל ברחבי העולם.
זה בעצם ההבדל בינו לבין השבק.
ואיך במלחמה כזאת, סתם למשל, יש לך את מנהיגי חמאס, שיושבים להם בקטר, אחד מהם נוסע לאיראן, וקורא לו מה שקורא לו. איך אתה רואה את תפקיד המוסד במלחמה הזאת?
חשוב לציין, אגב, שהאחריות על עזה לא קשורה למוסד. המוסד לא פעל בעזה. מצד שני, המוסד כן פעל בכל יתר המקומות, כל המדינות שמקיפות אותנו, ובכלל, כל מדינות העולם. אם אנחנו מדברים על מצרים, זה סיני. והברחות מסיני זה בחצר של המוסד. מצד שני, גם לבנון. למוסד יש חדירה מאוד עמוקה שם בלבנון. אבל גם, מתחת לאף שלנו בנו את כל היכולות האלה של החיזבאללה לאורך קו הגבול.
אני חושב שזה מה שבעיקר אנשים שואלים את עצמם. זאת אומרת, איך יכול להיות שלפי פרסומים זרים, כן, המוסד יודע למצוא את אותו מדען גרעין איראני, בדיוק כשהוא יוצא מהבית, בדיוק כשהוא נוסע ברכב, יודע בדיוק איפה הוא יעבור ובאיזה שעה זה יקרה, ולעשות את זה בצורה נקייה וכו'. אבל 6,000 איש קמו בבוקר בעזה והסתערו על מדינת ישראל. ולא היה לנו שום מושג.
יש לזה הסבר פשוט, אנחנו פשוט זנחנו בצורה פושעת את עזה. אנחנו התנתקנו תרתי משמע, ונכנסנו לאיזשהו קונספט של אנחנו נעזור להם, נספק להם פרנסה, ניתן להם להיכנס לעבוד אצלנו, אפילו ניתן להם תמיכה כספית דרך קטר, ניתן להם מזוודות של כסף, וזה בעצם הייתה פה פעולה לאורך שנים של הטעיה, שלי אין את המסקנות והלקחים, כמו שאתה יודע, זה תהליך שלם להפיק לקחים, ואנחנו עוד לא שם. אנחנו לא הפקנו באמת את הלקחים, כולם צריכים להפיק את הלקחים.
מה היינו צריכים לעשות אולי לפני המלחמה הזאת? להיערך. אתה חושב שהמוסד יכל לשחק תפקיד יותר משמעותי, או שזה לאו דווקא המוסד, זה כלל מערכת הביטחון, מדינת ישראל?
תראה, צריך לזכור שעזה היא בעצם ייצור כלאיים. לכאורה היא מחוץ למדינת ישראל. מצד שני, המוסד לא קיבל עליה אחריות, אז זה המשיך להיות בטיפול של השבק, אבל השבק, ככל הנראה, איבד כל אחיזה יומינטית שם. עובדתית, העובדות מדברות בעד עצמן, אבל מצד שני, תראה בלבנון, ותראה בשאר המקומות את החדירה המאוד מאוד עמוקה, וצריך לדבר על מניעים כשמגייסים סוכנים. זאת אומרת, סוכן יכול להגיע מסיבה כספית, אנחנו יכולים לעזור למנהיג ערבי שהבת שלו חולה במחלה סופנית, ואנחנו יכולים להציל אותה, ולהביא אותה באופן חשאי ולטפל בה, אבל הקטע האידיאולוגי, צריך לזכור שיש הרבה אנשים בלבנון שפוחדים מהחיזבאללה, או שפחדו מהחיזבאללה, ולא רוצים אותם שם. זה כמו גוס סרטני בדרום המדינה. עכשיו, יש שם נוצרים שאני מכיר אותם, שאני הייתי שם, ביליתי איתם, אכלתי איתם, יצאתי איתם למסעדות ובתי קפה וסרטים. נוצרים. וצריך לזכור דבר אחד, שאמרתי לך אותו גם בהכנה. המוסלמים אומרים, אחרי יום שבת מגיע יום ראשון. ומה הכוונה? נגמור עם היהודים, נעבור לנוצרים. המיעוטים הנוצריים במדינות ערב סובלים קשות. אגב, זאת נקודה שגם מאפשרת לנו לגייס אותם, וגם מאפשרת לנו, למשל, ב-1966, לשכנע טייס עיראקי נוצרי, להמריא עם מטוס מיג 21, ולנחות בבסיס חיל האוויר חצור.
מעיראק, עד לישראל. מעיראק,
בטיסה ישירה, כאשר אנחנו בעצם המדינה הראשונה במערב שהאוצר הזה נופל לידיה. דני שפירה, טייס הניסוי האגדי, תוך כמה ימים כבר מתחיל להטיס את המטוס, וכל טייסי חיל האוויר מקיימים מול המטוס הזה משחקי מלחמה. זה עוזר לנו שנה אחרי זה במלחמת ששת הימים. אנחנו גם נותנים לסי-איי את המטוס הזה, אנחנו גם מדריכים אותם איך להילחם בויטנאם מול אותו מטוס, וזה מקנה חלק מהיוקרה שיש אותה למוסד עד היום. הסיבה שההורים שלי באו מעיראק, ואני גדלתי עם השפה הערבית בבית, ממחישה את החוזקה של המוסד. אנחנו הגענו ממקומות שונים, אנחנו נראים שונים, יש לנו שפות במוסד נחשבות לנשק. זו המלצה שלי לצעירים, תלמדו לפחות שפה או שתיים על בוריין, זה יעזור לכם בחיים הרבה יותר מהרבה דברים אחרים. זאת הייחודיות שלנו. גם המוח היהודי והעובדה שאנחנו בעצם חיים על חרבנו כל הזמן.
נכון, נכון. ואנחנו נאלצנו, לאורך השנים האלה נתקלת גם במבצעים שמשפיעים עלינו עד היום. אני חושב שאולי הבולט מתוכם מהמבצע אנטבה.
שאפשר ללמוד, אגב. כן. אפשר להקרין על זה, למשל, אם נעשה תזכורת קטנה, ב-1976, מטוס אייר פרנס שממריא מתל אביב לפריז, נוחת נחיתת ביניים באתונה, עולים שם ארבעה מחבלים, חוטפים את המטוס, הוא נוחת בסוף באוגנדה, מתנהל מסע ומתן, מה שבסוף מוביל, במבצעים כאלה תמיד יש מסע ומתן על מנת לקנות זמן ולראות מה עושים. אני יכול לומר לך בוודאות שהפעם יצחק רבין ראש הממשלה אומר, אני הולך לשאת ולתת איתם, אם הרמטכ"ל לא מציג לי תוכנית שהוא סומך את ידו עליה. ורק כעבור כמה ימים מוטה גור הרמטכ"ל אישר את התוכניות, עד אז אמרו, אנחנו נלך לשחרר, ומה הם בסך הכל ביקשו? על 254 נוסעים ואנשי צוות, הם ביקשו 56 freedom fighters, או בעצם לנו, אנחנו קוראים להם טרוריסטים, ומספר מיליוני דולרים. זה כל מה שהם ביקשו.
תאר לך, היום החמאס היה מבקש את אותה תמורה עבור 250 חטופים שלנו, זה אותו מספר.
אני אלמד אותך משהו על מעגל האיבה. חצי שנה לפני זה, המוסד מסכל חוליית טרור, גרמנים ופלסטינים שמנסים להפיל מטוס של אל על בניירובי, וכל הפעולה של אנטבה נועדה לשחרר את החברים שלהם שנכלאו בניירובי, לכאורה, כי בעצם הוברחו לישראל באופן חשאי, וגנדי, שהיה אז יועץ ראש הממשלה לטרור, הציע להשליך אותם מהמטוס, אבל ההצעה שלו לא התקבלה. אבל אני אומר, בסך הכל, אם יכולנו להחזיר את הגלגל לאחור, היינו משחררים 53 מחבלים, ולא מאבדים את יוני, פלוס ארבעה בני ערובה, שמעטים יודעים את שמותיהם. מכירים את דור הבלוך, אבל היו עוד שלושה, שניים מהם נהרגו מאש כוחותינו. תדמיין לך עצמך, משפחה מגיעה לשדה התעופה, ומחכה לקבל, לפגוש את הבן, ומקבלים גופה. עכשיו, אם אנחנו נקרין על עזה ועל המערכה, חשוב לומר שבאנטבה יומיים אחרי שהמטוס נחטף, המחבלים על דעת עצמם שחררו בלי שום תנאי יותר ממחצית מהחטופים, בגלל שלא היה להם דרכון ישראלים. למעשה עשו סלקציה בין מי שיש לו דרכון ישראלי למי שיש לו דרכון זר, אבל אם היה שם יהודי עם כיפה על הראש או סממנים יהודיים, אמרו לו, אתה גם כן תצטרף, למרות שאתה בלגי ואתה לא ישראלי, תסתרב בבקשה לקבוצה של הישראלים שנשארו פה.
כלומר, זה נגד השאר, יהודים.
נכון, את כל השאר הם שחררו. המוסד, אגב, שלח סוכנים לוחמים לראיין אותם שם ולדלות מידע. בזכות המידע הזה אפשר היה תוך פחות מדקה לסיים את הפעולה, לחסל את כל המחבלים ולהביא בני ערובה. כי תחשוב, אתה נכנס לתוך חדר אחד גדול, כל בני ערובה ישנים על הרצפה, זה כבר חצות, המחבלים מסתובבים ביניהם עם נשק, עכשיו, הם לא לובשים מדים, ואתה צועק לכולם במגפון, כולם לשכב בעברית ובאנגלית, ופתאום קופץ אחד בשמחה, כי הוא קולט שצהל הגיע, ואז יורים עליו, ואז מסתבר שהוא בעצם בן ערובה. יהודי מצרפת, ז'אן ז'אק מימוני. אז אם אנחנו מדברים על, נחזור לעזה, זה היה ברור לי ברגע שהם חטפו כ-250, קודם כל הם לא חלמו להגיע לכזה מספר, ו-250 בשביל החמאס, זו מעמסה.
הם מעדיפים, מעמסה.
הם מעדיפים מחצית מהכמות. זו הסיבה, אגב, שהם מיהרו מאוד לעשות פעולה של עסקה ששחררה, אגב, תמורת תשלום די קיקיון, נדמה לי כמה מאות מחבלים או מחבלות.
מחבלים צעירים ומחבלות שביצעו פעולות טרור מאוד מוגבלות ככה, והיו אמורים להשתחרר חלקם ממילא. אבל אתה חושב שזה באמת, זה מה שהוביל אותם בנובמבר להסכים לשחרר?
כן.
יותר מ-100 חטופים
ישראלים? זה גם פיתיון לזה שתהיה כביכול עסקה נוספת, אבל העסקה הנוספת נגררה בצורה אינסופית, והכוונה שלהם גם הייתה שהעסקה תהיה עסקה אינסופית. ממה שראיתי בפרסומים, מדברים על 33, אבל זה חיים או מתים. מה זאת אומרת חיים או מתים? איזה מין עסקה זאת? אתה לא יודע להגיד לי? למה הצלב האדום עד רגע זה לא ביקר אותם? אבל ישנה מערכה, ומי כמוך יודע, מערכה בתקשורת העולמית. וזה לא נראה טוב שניצולת שואה שחטפו אותה עם קלאפקר, וילדים קטנים נמצאים שם. לכן התמונות של השחרור סייעו להם לחמאס. ואיפה שזה מסייע להם, הם הולכים לכיוון הזה. ולכן אני שמח שאחרי חיסולו של סינואר, התמונה שלו עם החור בראש הוצגה ברחבי העולם, כדי שהעזתים ידעו, אל תפחדו, חיסלנו אותו, כמו שחיסלנו את דף, והם גם יצאו בהצהרה שהוא חוסל, מתוך מחשבה, שצריך באמת אבל, לחשב מסלול מחדש. כי אני מרגיש שבשיחה, במסעים ומתנים שעושים עכשיו, לא עשו בעצם שום שינוי. חושבים שאותו גוף שנקרא חמאס, עדיין קיים, הרי הוא חלש לחלוטין, אנחנו כבר שולטים על כל חלקי עזה. צריך לחשב מסלול מחדש, וזה לא סתם אמירה.
מה היית עושה, למשל, מול חמאס של היום, מה שנשאר ממנו ברצועת עזה? אתה מכיר את העולם הערבי, אתה מכיר מסעים ומתנים, אתה מכיר סיטואציות של בני ערובה, של חטופים. היית עושה שם עכשיו משהו אחרת, לגשת לחמאס?
קודם כל, אנחנו עדיין לא רואים את פירות חיסולו של סינואר. זה עדיין לא חלחל. דבר שני, להמשיך בעזה, להמשיך חשיפות וכל מה שצריך. נקודת המפתח להצלחה בעזה היא השתלטות על הסיוע ההומניטרי, ובאופן שמונע מהחמאס לשים עליו את היד. ברגע שאנחנו נשב על הברז הזה, אנחנו, זה אנחנו, או כל מיני פתרונות של former CIA agents, כל מיני סוכני CIA לשעבר, או קצינים אמריקאים, או חברה, אזרח.